טוב, ידוע שחנוכה אנחנו עוסקים בעצם ככה נושא החוכמה האנושית עולה פה בצורה מאוד משמעותית, כיוון שאנחנו יודעים שלמעשה היוונים היו חזקים מאוד בתחום הזה. בזוהר כתוב שזה קרוב לאורחא דמאמנותא, הדרך שלהם קרובה לדרך האמת. כמובן, לא בצורה שלמה, ולכן הפוך, זאת אומרת, יש פה נקודה עמוקה מאוד שמבחינה, אבל יש פה נקודת אמת בחוכמה שלהם. והרב קוק רואים ממש שהנושא הזה של היחס בין תורה לחוכמה מאוד העסיקה אותו השאלה הזאת, ועד כדי כך שאתם תכף תראו משפט, אני תכף נגיע אליו, אבל אני קורא אותו רגע כבר בהתחלה כדי לראות איך הדברים. הוא אומר בדרך כלל, אתם יכולים לראות את זה פה בשורה השנייה, בפסקה משמונה קבצים, פסקה הראשונה שם, פסקה קובץ א', פסקה תף קוף, בדרך כלל אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה, ומתי הוצאו אלה מן התורה אין לנו ברור. כלומר, ממש כאילו הוא אומר, הוא לא יודע להגיד, המחיצה בין תורה לחוכמה היא לא גדורה כראוי. למה... למה אתם חושבים מטריד אותו כל כך השאלה הזאת? מה בדיוק הייתה פה התרדה הגדולה הזאת?
אולי חשבו אז שכאילו אם אתה עוסק בחוכמה, אתה לא יכול לעשות את זה בתורה. שזה לא... נגיד אם אתה רוצה רפואה, זה לא... אין קשר לתורה.
כן. קודם כל לא קשור לאז. מה אנחנו חושבים היום? הרב קוק בדרך הדברים שלו, גם היום. ומה באמת?
הכל כלול בתורה.
הכל כאלה בתורה. אז אם נגיד אתה עכשיו קם בבוקר, אני בכוונה קצת יקשה עליך כדי להיות זה, אתה קם בבוקר עכשיו, ואתה עכשיו סטודנט לרפואה, אתה עכשיו לומד משהו באנטומיה, אתה מברך ברכות התורה. התקלתי, הצלחתי להתקיל אותך.
אתה יודע מה המטרה שלו אולי?
לא, אז... לא, בסדר? כאילו, מבינים את ההתקלה, כן? זאת אומרת, את אומרת, מצד אחד אתה אומר מה? אתה אומר, הכל תורה, הכל זה אלוקי. מצד שני, אתה אומר, רגע, בכל זאת, יש משהו שאני קורא לו תורה, ואין לך ספק עליו בברכת התורה. תימד פסוק מהתורה, תימד איזה משנה, תימד איזה גמרא, תימד איזה שולחן ערוך, תימד לא יודע מה, אתה כנראה תגיד ברכות התורה. אתה תימד עכשיו איזה נוסחה מתמטיקה, תגיד, שמע, זה מאוד יפה, וזה גם כן אלוקי, אבל... אז... זאת אומרת, יש פה מה להתלוות, אז בואו נראה איך הרב קוק באמת, איך הוא דן ומתייחס לדבר הזה. אז הוא אומר ככה, לפעמים מוצאים את אור התורה דווקא במקום רחוק. מה אתם אומרים על זה? מה זאת אומרת, לפעמים מוצאים את אור התורה דווקא במקום רחוק? חבר לכם למשהו ככה, לאיזה סיטואציה בחיים או... מה?
מזכיר לי את עם ישראל שעבר את גושן, אז הוא היה במצרים, במקום שהיה הכי תאומה שם.
במקום שהיה הכי תאומה, ואתה אומר מה, ודווקא שם כאילו היה להם איזו התעלות.
כן, איך הוא שהכי קשה לבן אדם, הוא נזכר באחר.
גם יוסף
שם. או, כאילו, יוסף. כן. מקום קשה של בן אדם, אלה פה הבוגרים שהיו כבר בצבא, מה?
הוא לא אומר לי לשון של קושי.
נכון, כן, נכון, רחוק, רק רחוק. לפחות החברים פה מבינים ש...
יכול להיות שטוב לו. יהיה משהו שטוב משרה לו, יהיה משהו בקושי.
יכול להיות, אנחנו דנים. הם מבינים שרחוק זה גם רחוק כאילו נפשית. מדי, אמרתי, מי שהיה בצבא, לפעמים אולי הרגיש את ההרגשה הזאת שהוא כרגע לא בישיבה, אבל דווקא אז, מה אתה אומר, נתניאל? יש משהו בזה? מה?
כן.
ודווקא כשאתה רחוק, פה זה רחוק, שוב, אתה לא, אתה יכול להיות בבסיס שהוא 10 דקות מהישיבה, אבל זה לא רחוק פיזי, זה, אתה עכשיו לא בישיבה, לפעמים דווקא יוצר לך איזה געגוע, יוצר לך איזה חיבור שאין לך אותו כשאתה נמצא במצב הנורמלי של החיים. אז זה משפט פתיחה כזה, עוד לא ברור לאיפה זה הולך. עכשיו הוא ממשיך הלאה. כשהראה הדבר שהמחשבות נתכווצו ונצטמצמו, הצמצום הולך ומתגבר עד שחלקים רבים ויסודיים מן התורה הם מוצאים ממנה, ואיננו צריכים לדרוש אותם במקום רחוק. אז בואו ננסה להבין רגע את המשפט הזה פעמיים. קודם כל, מה הוא מתכוון, מה קרה שהכל הצטמצם וחלקים מסוימים מהתורה יצאו? למה הוא מתכוון? כן, רגע, אבל מה זה האירוע הזה?
ירידת הדורות.
ירידת הדורות.
חילון.
מה?
תופעה של החילונים שהתרבו בעם.
חילונים שהתרבו בעם.
אז מה הוא אומר? ירידת הדורות.
ירידת הדורות
זה... זה לא משהו שפעם אחת וזהו, זה התצמצמו, זה לאט לאט התצמצמו.
התצמצמו, זה בכל זאת איזשהו אירוע שבו הדבר הזה קורה ומוגדר בצורה מאוד ברורה. מה? השואה היא אחרי הרב קוק.
נו,
תורה שבעל פה. אמרת השואה? הרב קוק אולי צפה אותה, אבל לא ראה אותה.
תורה שבעל פה.
תורה שבעל פה, כלומר?
הכתיבה שלה.
הכתיבה של תורה שבעל פה. יפה, אשריך. שימו לב, התורה הייתה בעל פה, היא הייתה אינסופית. בא רבי, נגיד רבי, אחר כך רבה שהיא רבין הגמרא, לפני כן רבי משנה, שלב שני רבה שהיא רבין הגמרא, תחשבו על ה... תכנסו רגע לראש שלהם, הם צריכים עכשיו להחליט מה כותבים ומה לא. לא יודע אם היה לכם פעם איזה ניסיון כזה שאתם צריכים לתאר איזשהו אירוע מטורף, גדול, מלא דברים, אני אומר לכם, תשמע, יש לך איקס מקום, אין מה, אי אפשר. מה קורה? חלק מהדברים נכנסים בפנים. ומה? קורה לחלק מהדברים? נשארים בחוץ. אז קודם כל שימו לב להבנה הזאת. זו הבנה מאוד משמעותית. זו הבנה שאומרת שכשאנחנו קוראים משנה גמרא, אנחנו נפגשים עם הדברים שהם כאילו must, כאילו זה דברים שחייבים להכניס אותם. אבל זה אומר שיש עוד הרבה דברים שהם היו פעם בפנים, אבל אי אפשר להכניס אותם. ואז איפה מוצאים אותם?
ברייתות
זה עוד קרוב, זה כמעט.
מה?
איפה מה? מדרש. אתם ככה עדינים מדי. כל זה עוד תורה, מדרש, זה, מסורת, זה הכל בתוך התורה. מה?
נו.
איפה ביום יום?
מה?
המצוות זה שוב תורה. אבל אומר, מקום רחוק. איפה עכשיו מוצאים אותם? במקום רחוק. תעזבו עכשיו את ברכות התורה, בסדר? צורך העניין. אז בלי שאלה עכשיו, מברכים לא מברכים. באופן כללי. כלומר, במילים אחרות, אומר לנו הרב קוק, מה היה פעם?
הכל.
מה?
הכל תורה.
הכל היה בפנים. כי לא היה בפנים, לא היה משהו כתוב. אז הכל היה תורה. עכשיו, כשהיה צריך לכתוב, אז צריך להחליט מה נכנס. חלק נכנס, מה שלא נכנס, נשאר בחוץ. לא, זה הרב קוק, הוא לא... איך כתוב פה? וואלה.
אני...
אפילו לא שמתי לב שכנראה בזמנו, מי שביקשתי ממנו לא בטעות, אני לא יודע אפילו איך. כתב את המילה רמב״ם, אתה צודק, צריך לדחוף כאילו, תמחקו את זה כדי שבפעם הבאה לא תחזור לי הטעות הזאת. לא יודע איך זה הגיע. כן, לא הבנתי כאילו, למה אתה חושב הרב קוק על הרמב״ם? כי אני לא מכיר שהרב קוק כתב משהו ישירות על הרמב״ם. זה בקבצים של הרב קוק, כותב את זה ככה. אז אם כן, בוא נמשיך. בדרך כלל, אין המחיצה בין התורה והחוכמה גדורה כראוי. למה? הרינו צריכים לדעת כמעט את כל המדעים כדי לברר יפה את התורה. תנו ככה דוגמה מהירה, ככה, 2-3 דוגמאות, איזה מדעים צריך כדי לדעת תורה.
מתמטיקה.
לצורך. מה?
של החישובים, של המידות.
חישובים, של המידות. מי שזוכר, סוגיה, מסכת סוכה, סוכה עגולה, עיגול בתוך ריבוע. משפט פיתגורס, יש שם 3.4, כן. עוד חוכמות שצריך בשביל תורה.
פיזיקה.
מה?
פיזיקה.
פיזיקה, ל?
כל מיני דברים.
כל מיני דברים. כליים, בוטניקה, צריך לדעת. גידולים, איך הם זה, אסטרונומיה, קידוש החודש, צריך לדעת. רפואה, צריך לדעת. יש פה סכנה, אין סכנה, פיקוח נפש, לא פיקוח נפש. הוא אומר, צריך לדעת. הוא אומר כמעט את כל המדעים, הוא לא רוצה להתחייב. תגיד לו, רגע, את זה אולי לא. בסדר, אבל באופן כללי, את הרוב צריך, כי התורה היא תורת חיים, היא מלאה בדברים האלה. היא לא תלושה, היא לא תורה כזאת, לא יודע, היא באוויר, היא מחוברת למציאות. טרפות. יש טרפות, צריך לדעת. אדם, בהמה, יחיו, לא יחיו, איזה סוג של... צריך לדעת.
זואולוגיה.
מה?
זואולוגיה.
זואולוגיה. בוטני, קיצור, פיזיולוגיה, רפואה, זה קשור לרפואה. ומתי הוצאו אלה מן התורה, אין לנו בירור. שאמרנו לכאורה מתי הוצאו, אבל הרב קוק מתכוון כאילו... אי אפשר להצביע בדיוק, אמרנו את זה קודם, אמרתם ירידת הדורות. יש בזה משהו נכון, זה לא בדיוק ירידת הדורות, אלא הייתי קורא לזה תהליך הדורות. כי זה לא בהכרח ירידה, זה ירידה שיש מאפיין גם עלייה, אבל בהתחלה באמת אמרתי, אי אפשר לשים איזה נקודה בדיוק במקום מסוים, כי יש פה איזה מין תהליך כזה, שפתאום בסוף יצא איזה מין תורה כזאת מצומצמת, אבל זה לא באמת התורה. עסק הרפואה כלול הוא בתורה, שהרי באגדות הש"ס הכניסו אותו. יש כמה דפים בגמרא, מי שיצא לו אולי להתעכל, שזה דף שלם מסכת שבת, על, אפשר לקרוא לזה היום רפואות סבתא, כי זה היה רפואות של פעם. מה עושים? מורחים, זה, שמים כל מיני צמחים, כל מיני דברים, ככה, היום אני קוראים לזה הומאופתיה, אבל ממש כאילו, נכנס תוך, תגיד, מה זה עושה בגמרא? מה זה קשור? זה גמרא פה, לא? זה לא, אנחנו לא, זה ספר עכשיו, לא יודע, קופת חולים. זה לא קופת חולים, זה תורה. אבל הנה, יש לך פה דף פה, לפעמים כל מיני שורות פה ושם. עסק הרפואה, כלול בתורה. והעסק דחיי דבריאתה, היה העיקר שהזכיק את רבא בר אבונה, שיצווה לברי למיזה לקמי דרב חסדא, עוד יותר מהטעם של חידוד שמעתי. סיפור בגמרא, מסכת שבת. קשה לי, מי שלא במקרה למד פעם, אז קשה לו לדעת מה זה, אז אני אגיד לכם. סרט שבת, נדמה לי דף פי בית, חושב, באזור הזה בטוח, שרב בר אבונה שולח את הבן שלו ללמוד תורה אצל רב חסדא. אחרי יום הוא חוזר, אומר לו, מה חזרת? אומר לו, מה? איזה ישיבה שלחת אותי? אומר לו, מה הבעיה? אומר לו, אני חשבתי, הולכים בישיבה, לחדד שמעתי, מה זה חידוד שמעתי? לחדד שמעתי, מה? מה זה חידוד שמעתי?
פלפולים.
חידוד. כאילו אני חשבתי, אקשן, אני בא, איזה ראש ישיבה פגז, מתחיל להפגיז וזה. בא, אני רואה, שיעור ראשון, מה הוא מלמד? חיי דבריאתה. מה זה חיי דבריאתה? במחילה מקוות תורתכם, אבל זה הגמרא אומרת, לא אני. הוא מדבר איתם על בית הכיסא. איך מקנחים בבית הכיסא. זה נקרא חיי דבריאתה. למה זה חיי דבריאתה? זה חיי הבריות. אז הבן של רבא בר אבונה, הוא אומר לו, אבא, תגיד מה אתה עושה צחוק? כאילו, זה ישיבה שלחת אותי. מה, בשביל ללמוד, שיגידו לי כאילו איך לקנח, כאילו... כאילו... אני חשבתי הולך להיות משהו ציני, ככה איזה פלפולים. רבא בר אבון אומר לי, תעוף לשם מהר חזרה. אני, הם מלמדים חיי דבריאטה. אבא אומר לו, כן? הוא לא אומר לו חיי דבריאטה. הוא אומר לו, הם מלמדים את הכיסא. הוא אומר לו, הם מלמדים חיי דבריאטה, ואתה שולח אותו חזרה לשם. מה אומר הסיפור הזה? כאילו, מה זה, מה זה השיעור הזה שנותנים? כאילו, במה זה עסק? בחיים, במציאות. בין היתר, החיים זה גם הכינוח, שזה קשור לרפואה, זה קשור להנהגה, איך נכון, וכן, התורה היא גם נמצאת שם, והיא גם עוסקת בזה. החיים הם, התורה היא חיים, והיא עוסקת בכל הדברים, וכל דבר צריך לדעת איך... אז הכניסו את זה לגמרא, את הסיפור הזה. למה? כדי להגיד משהו. במשלי, הננו מוצאים את השבח של החוכמה. מכירים? הרבה פסוקים במשלי, מי שלומד עם הרב דביר, כדאי להיכנס לשיעור ביום ראשון, בערב, 9:30, שיעור במשלי. יש הרבה פסוקים על שבח החוכמה. בדרך כלל, יוכל להיות שקלקולים מוסריים שחכמים אחדים, גרמו להגדלת הרעיון של ההבדל שבין התורה לחוכמה. אופה, פה הוא מנסה להגיד כבר איזה הבנה, איך זה קרה. איך אתם מבינים את המשפט הזה? יכול להיות שקלקולים מוסריים של חכמים אחדים, הם גרמו להבדל, להגדלת הרעיון שבהבחנה שבין תורה לחוכמה.
כמו אפלטון וכל הפילוסופים האלה, שהם כאילו לא היו מוסריים ולא היה להם שום קשר לתורה.
יפה, יפה. עכשיו שהוא אומר חכמים אחדים, אני לא יודע אם הוא, אתה הלכת זה, יכול להיות שהוא אפילו אולי כבר בתוך, אולי בתוך חזל כבר אולי ראו דברים כאלה, שאם אתה הולך יותר מדי לחוכמה, ולא יודע לחבר את כל החוכמה לתורה, אז מה עלול לקרות? מה שעלול לקרות? בסוף זה כפירה. זאת אומרת, בסוף אתה לומד את החוכמה מתוך עצמה, מייחס את זה לא יודע, לשכל של האדם, ולא לקדוש ברוך הוא, כי זה נראה כאילו, בצדק זה נראה ככה, חוכמה בגויים, תאמין, יכול להיות גם גוי שהוא חכם מאוד בענייני העולם. אז גם חכמים יהודים, יכול להיות מאוד חכמים, אבל לא קושרים את זה לתורה. אומר הרב קוק, יכול להיות שראו חז"ל חכמים כאלה, אמרו לעצמם, אם אנחנו יותר מדי נדבר בשבח החוכמה, בסוף מה שיקרה, אנחנו ניתן כאילו לגיטימציה לאנשים האלה, אז מה נעשה? אז אנחנו נעשה את ההפרדה. אנחנו נגיד, זה תורה, זה חוכמה, נעשה את ההפרדה ביניהם. אפשרות. אפשרות למה אולי נוצר כאילו התחושה או החשיבה שזה שני דברים נותקים. בכלל, מביאים כל המדעים להכרה אלוהית ולאהבת אלוהים. אם כן, הם כלולים בציווי של שמע ואהבת, שעל זה סובב והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך. אם יש צורך הדת המעשה אשר יעשה, מה שאין החוכמה מספקת על זה, מספיק כבדי זה, גם ליצר המקטעות שבתורה שאינה מעשיים. ופשוט הוא שחובה היא הקדמת ידיעת המעשה, וגם הרגילות ברוח התורה שבאה על ידי כל מה שעוסקים בה, היא מעלה את האדם לידי שלמות מעשית, וסגולה זו, יש גם כן בכל חוכמה בפנים ידועים, וכל חוכמה באמת אור השמי. ותראו את המשפט האחרון רגע, והאגדה הברורה, המבדלת בין התורה לחוכמה הכללית, היא שאלה גדולה. תראו איזה אומץ יש לרב קוק, לסיים פסקה, איך?
כמו שהוא התחיל.
מה? כמו שהוא התחיל. בדרך כלל אתה, איך אתה מסיים משהו? בדרך כלל אתה מסיים בתשובה, אתה מסיים באיזה משהו ברור וזה, והוא מסיים את הפסקה. תשמע, זו שאלה גדולה. אני לא יכול להגיד איזה דברים ברורים לכאן או לכאן. כי ממש מרגישים כאילו את ה... אתם מרגישים את ה... את התנועה שהוא עובר כאילו בתוכו. הוא מצד אחד אומר, מה, צריך לדעת כל המטעים ושל זה. בכלל הוא אומר, אהבת השם, יש מצווה בתורה לאהוב את השם. כידוע הרמב״ם אומר איך אתה מגיע לאהבת השם, אתה מסתכל בשני דברים, אתה מסתכל בתורה ומסתכל בעולם. או יותר נכון, לפי הרמב״ם אפילו הסדר הפוך. אפרופו רמב״ם, אולי בגלל זה כתוב פה רמב״ם. כי הרמב״ם בספר המצוות, במצווה ג', הרמב״ם אומר, איך תגיע לאהבת השם? תתבונן. תתבונן בעולם ותתבונן בתורה. אז להתבונן בתורה זה ללמוד תורה. זה להתבונן בתורה. מתבוננים עליה, לומדים אותה. ואז רואים את, 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 את החוכמה האלוקית ועוד דרך להתבונן על העולם. אז מה זה להתבונן על העולם? זה כמו שאמרנו קודם. אתה לומד פיזיקה, אתה רואה את, 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 את החוקים המדהימים, איך העולם בנוי. אתה רואה את המדע, אתה רואה את, את, את גוף האדם. כל מיני דבר, אתה רואה את הטבע, אתה רואה את החוכמה שיש בה, בטבע. זה באמת דבר מדהים. בעלי החיים, איך הם, איך בראו אותם בצורה כזאת, שהם מי שעלול להתערף, אז יש לו צבעי הסוואה, מי שמכיר את זה קצת, כל מיני דברים פשוטים, כל אחד שקצת לומד איתה, זה, כל מיני דברים, יש להם כל מיני הגנות, יש להם יכולת בריחה, ויש להם כל מיני דברים, שמתבונן על כל זה, זה הטבע, זה העולם, וזה מביא לאהבת השם. אז איפה פה ההפרדה בין זה לבין התורה? מה שמעניין, שבחינת התחייה של עם ישראל בארצו, אז הרב קוק ראה שבנקודה הזאת, זה אחת הנקודות שבהם התקופה שלנו צריכה בעצם מה לעשות? כלומר, אם נתאר את מה שהיה, בעצם אמרנו, כשהתורה הייתה ביסודה, בבסיסה, הכל היה בעל פה, שום דבר, שום דבר לא היה כתוב. אז אמרנו מה היה, אז איך זה היה אז? הכל היה כלול. אגב, קצת אפשר לראות מזה בגמרא, כשלפעמים יש סוגיה, ואז פתאום מגיע מישהו, ואז פתאום הוא מספר איזה סיפור. ואז מגיע איזה אחד אחר ואומר, רגע, אני... זה, כאילו, אתה ממש רואה כאילו את האווירה, איך זה היה כשזה היה בעל פה. נכון? היו מתחילים לדבר, לא יודע, בענייני כליים, ואז הם, תוך כדי הלימוד, מה בעצם היה קורה שם? היה שם יכול להיות כמה שעות שבכלל היו לומדים בוטניקה. אבל זה היה בצורה טבעית בתוך הלימוד, לא שעכשיו הכריזו, עכשיו שיעור ביולוגיה, חופשי, עכשיו באים מכנסיים קצרים, זה אחרי הצהריים, ישיבה תיכונית. עד הצהריים כולם מכנסיים ארוכים, באים לימודי קודש וזה, זה מהצהריים, מחליפים בגדים, וזה לימודי חול, זה לא חשוב כל זה. לא היה את זה, כאילו, קודש, חול, כאילו, לומדים, ותוך כדי הלימוד זה נכנס, ואז מתחילים, הכל מעורבב, הכל היה אחד. ואז הלך הצטמצם, ואז הגיע המשנה, הגמרא, חתכו דברים והשאירו בחוץ. ואז גלות, בכלל 400 של הלכה, באמת יש רק את הנצמדים למה שחייבים לעשות, ולא עוסקים בכל מיני דברים גדולים. אומר הרב קוק, יש לו הגדרה מאוד יפה, היא נמצאת, תסתכלו רגע פה למטה בפסקה, באורות התחייה, בפסקה תתוו. אז תראו רגע תראו בשורה השנייה, כן? ההתרחבות לצד החול, לעינוגי החושים הרוחניים והגשמים, להצצה חדירית ופנימית לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את אור הטוב, והתחום ארוך הוא י"ב מיל כמחנה ישראל כולו, הקופה באמת את כל העולם באיכותו. מי שחשך האור, תראו את הדברים שראינו קודם, מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נטבע. אז אמרנו, מתי זה? גלות, בית שני, נחרב, מתחילים להצטמצם, מתחילים לכתוב, ואז התוצאה היא, כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי עלול להפיל את אור הקודש. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי ביתה. מכאן באו העוצב והסיגוף והכדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, הם פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כמו פה הוא מרחיב את זה קצת יותר, זה לא רק חוכמות, זה לא רק הצד הלימודי, אלא זה הרבה יותר מזה. זה השפיע, על מה עוד זה השפיע? מה שאתם קוראים פה, חוץ מכמו שאמרנו, איך להתייחס ללימוד רפואה ופיזיקה וביולוגיה ובוטניקה ואסטרונומיה. על מה עוד זה השפיע? הצמצום הזה.
הרגש.
מה?
הרגש.
על הרגש. מה? חוש היופי. זה דבר מדהים, יש בעולם דברים נורא יפים. יש צירות יפות באומנות. יש מוזיקה יפהפייה. יש מלא דברים בטבע ובעולם, ביצירות של האנשים, יש מלא דברים נורא יפים. אבל, רק כדוגמה, כן? אבל יש חשש גדול שאם אתה תלך לשם, אז אתה תיסחף לעולם החול. אבל באמת, 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 זה לא צריך את יותר. כאילו, שוב, אם תתייחס איך שהתורה הייתה בטבעיותה וזה, בית המקדש זה הבית הכי יפה בעולם, המקום הכי יפה בעולם, הכי מיודר בעולם. חוכמת אדם תאיר פניו. אנחנו היו המוראים, תנאים, היו יפים, היו... זה יופי אלוקי, הדברים האלה, זה יופי אלוקי, היופי שיש באנשים, היופי שיש בבריאה, ושיש בטבע. זה דבר יפה, זה דבר טוב. מה הבעיה? הבעיה היא שכשזה הולך לחלילה, למקומות נמוכים, אז זה לא טוב. אבל אם זה הולך למקום של קודש, למקום של טהרה, זה מצוין. אבל לאורך כל הגלות וכל הזה, זה לא הולך למקום הזה. אבל אומר הרב קוק, רגע, אבל אנחנו כבר מתחילים לחזור. ולכן מה שעכשיו צריך לעשות, תראו את המשפטים האחרונים שלו פה. עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח, הרחיבי מקום ההולך, יריעות משכנותייך יתו. אל תחסוכי, לא, לא, לא לחסוך, להרחיב. האריכי מיתרייך, ויתדותייך חזקי, כן, משלים מאוד יפים, כאילו להאריך את המיתרים, כמו איזה אוהל שאתה בונה, אתה לוקח, מרחיב, עושה אותו. כי ימין ושמאל תפרוצי, זה לא רק פיזית שאנחנו נתרחב במספר האנשים, אלא זה התרחבות פנימית. וזרח גורי מירש, והערים נשמות יושיבו. תראו את המשפט האחרון, התחום של 2000 אמה קצר, הולך ומתרחב כמידת ישועתן של ישראל שהולכת ואורה כמעה כמעה. אז תראו איך הוא לוקח מושג בכלל מהלכות עירובין. יש 2000 אמה ויש 12 מיל. כאילו המחנה ישראל ביסודו היה 12 מיל. אחר כך התחום מצטמצם, רבנן גזרו, אמרו לו, התחום שיש לאדם בשבת, לאיפה ללכת, כן, אם הוא אין לו, כן, אם לא עשה... עירוב, עירוב זה לא עירוב של היום, כן, זה עירוב שמאפשר לו, עירוב תחומי שמאפשר לו ללכת יותר, אז יש לו 2000 אמה לכל רוח, כן, יש לו, זה מה שיש לו, 2000 אמה. זה יחסית מעט. היסודי הוא 12 מיל, זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. מה הדמיון? הוא אומר, היינו 12 מיל, התרחבנו, הצטמצמנו ל-2000 אמה, מה המשימה עכשיו? המשימה עכשיו זה להתרחב מחדש ולהגיע, כן, ל-12 מיל, שמבחינה מהותית, הכוונה היא להתחיל ולראות איך למעשה כל החוכמות וכל, כמו שהוא קרא לזה, העינוגים של הטבע, העינוגים היופי שיש בבריאה, וכל המציאות הזאת בעצם למעשה כולה קשורה אל הקודש, ומהבחינה הזאת אין ספק שחנוכה, הוא זמן שבו אנחנו מבררים מאוד את הדברים האלה, ובעצם לוקחים את היסודות של החוכמה והדברים שקיימים בעולם, ורק לא פעלו איתם בצורה הנכונה, מכניסים אותם פנימה, ולמעשה מוכיחים לעצמנו ולעולם כולו שהכל קשור לאלוקות, הכל קשור לתורה, כל חלק מזה. כן. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו.